אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
למתיחות בין אוקראינה ובין רוסיה יש שורשים עמוקים מאוד בהיסטוריה. אני עטילה שומפלבי, וזאת הכותרת. לאן תוביל המתיחות הנוכחית בין רוסיה ובין אוקראינה? את זה נדע בשעות או בימים הקרובים. אבל בין שתי המדינות קיים קשר היסטורי ארוך שנים שמגיע עד למאה העשירית לספירה. אם לדייק, הרוסים רואים בקייב ובאוקראינה חלק אינטגרלי מרוסיה וגם מהרוסיות.
Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный.
למה? הדוקטור דימה קורס מן המחלקה למדעי המדינה ומזרח תיכון באוניברסיטת אריאל מסביר את הרקע ההיסטורי. דוקטור קורס, בעצם אם אני הולך מה, 1,000-1,100 שנים אחורה, אני מוצא את הסיבות לבלגן של היום?
אכן, יוצא כך, למעשה. יש לציין שקייב, בירה של אוקראינה די היום, הייתה למוקד תרבותי, דתי ומדיני, ולקבוצה של שבטים שבהמשך התפצלו, לרוסים ולאוקראינים. דבר שני שהייתי מציין, שלמעשה רוסיה, בתור מה שנקרא נסיכות מוסקווה המורחבת, היא הפכה בעצם לאימפריה רוסית, למעשה אחרי שצירפה בסופו של דבר את אוקראינה אליה. אז שני הדברים האלה לדעתי די מסבירים את הקשר הבאמת ישן מאוד בין רוסיה לאוקראינה.
כשקוראים היסטוריה רוסית, רואים שהצארים והצארינות גם עשו מה שנקרא עליות לרגל לקייב. באו ממוסקווה או מלנינגרד, נסו במשך שבועות, עצרו להתפלל בדרך, מסעות צלב כאלה, וכל המטרה הייתה להגיע בעצם לקייב. מה יש לאמונה האורתודוקסית הרוסית בקייב?
ההסבר הוא מאוד פשוט ומאוד חשוב. הישות האתנו-מדינית נקרא לזה, הזאת מימי הביניים נקרא במילה הקצרה רוסי. רוס הזאת נחלקה נקרא לזה שבטים, כן, לפי אזורים. קייב הייתה למוקד, לבירה של כל הישות הזאת, כאילו הישות הפיאודלית, זאת אומרת, לכל נסיכות הייתה אוטונומיה מאוד רחבה ונסיך מקומי ששלט, אבל קייב הייתה מין אוטוריטה כזאת רוחנית, מדינית, פוליטית, מוסכמת. ואז מקייב בעצם החלה התנצרות של כל הישות הזאת, של רוס, כן, שאחר כך התפצלה, כן, לרוסים ולאוקראינים בהמשך. משם החלה הנצרות, שהגיעה הנצרות האורתודוקסית, שהגיעה מאימפריה ביזנטית. ואז בצירוף מקרים היסטורי מאוד מעניין, הישות הזאת, כן, כל האזור הזה, שהיום זה בעצם כל החלק המערבי של רוסיה, אוקראינה, חלקים ניכרים מבלרוס, כל האזור הזה השתחרר מעול של מונגולים שנמשך מעל 200 שנה, ובמקביל התפרקה ונעלמה האימפריה הביזנטית. וכך קרה שמדינה רוסית צעירה, שרק קמה על רגליה, אחרי העול המונגולי, עם בירה כבר במוסקווה, כי קייב הייתה ארוסה והושמדה למעשה, כן, היא הוקמה מחדש, כן, אחרי זה, על ידי מונגולים. אז המוקד עבר בינתיים למוסקווה, והיו שם נסיכים מאוד מאוד אסרטיביים. ובעצם המסקנה שלהם הייתה, שאם היא עלמותה של אימפריה ביזנטית, המוקד של נצרות אמיתית, כן, היחידה כמובן, כן, האורתודוקסית, כרגע בידיהם. זאת אומרת, ממעמד של וסל, הם בעצם הפכו להיות המוקד של הגישה הנוצרית היחידה הנכונה. ולכן מבחינתה של מוסקווה זה היה מאוד חשוב דווקא לשלוט בקייב, כי, טוב, אם הגבלות כאלה הן מאוד בעייתיות, כן, אבל נניח, אני בזהירות רבה, אשווה את קייב, אם תרצו לחברון, במונחים יהודיים.
עד כדי כך.
משהו כזה, כן. זה מה ש... כמובן שהגבלות הן מאוד בעייתיות, כי זו דת אחרת, תרבות אחרת, היסטוריה אחרת, אבל אם נדבר על זה, אז זה משהו בסדר גודל. זה הפן הרוחני. וכמובן שהיה גם פן מעשי. מספיק להסתכל על המפה הגיאוגרפית. ולראות שאוקראינה מבחינתה של רוסיה היא סוג של גשר המחבר עם אירופה. יש עוד כל מיני גשרים, אבל אוקראינה היא גם גדולה, כן? והם קרובים כאמור אתנית, קרובים דתית, זה אותו זרם, רובם, רוב האוקראינים מאותו זרם, ולכן זה באמת מקום מאוד מאוד חשוב מכל הבחינות האפשריות.
מתי בעצם האוקראינים הצליחו להתנתק מרוסיה ולהיות ישות עצמאית?
הם התנתקו כמו שאר הרפובליקות, מה שנקרא לשעבר, לאחר שהתפרקה ברית המועצות. זה היה תהליך שלקח כמה שנים, בין נגיד 89 עד 91 בערך, ובסופו של דבר אוקראינה מצאה את עצמה בשנות ה-90 כבר כמדינה עצמאית, אבל מאוד מאוד קשורה לרוסיה, בכל המובנים, גם פוליטית, גם כלכלית.
ואז מה, מישהו ניסה מאז לאחד מחדש את האימפריה, או שהאוקראינים כבר יצאו לדרך חדשה וזה בלתי אפשרי בכלל לדבר איתם על זה?
זה לא שלא הייתה מתיחות כלל בשנות ה-90, כשבמוסקבה שלט הנשיא ילצין.
דרגי רוסיאני, осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории.
לרוסים קשה מאוד באופן כללי, פסיכולוגית, פוליטית, לתפוס את אוקראינים כעם נפרד ועצמאי. יש טענות שזה נוגע אפילו לחלקים הליברליים בחברה הרוסית, שגם להם קשה להתמודד עם זה, קשה להם להקל את זה. לכן, כשפוטין עלה לשלטון בשנת 2000, והחל בתהליך של, כמו שהוא קרא לזה בעצמו, הכותרת שהוא נתן עצמו להרים את רוסיה מהברכיים, כן, להחזיר לה מעמד של מעצמה עולמית. בשלבים הראשונים, בסך הכל, היחסים היו מאוד סבירים, כי יש להם קשר הדוק, ויש באמת אינטרסים רבים משותפים. המשקים, כן, היו מאוד מאוד קשורים אחד לשני, אוקיי? מאוד היו תלויים גם אחד בשני. וזה כמובן מסייע, גורמים כלכליים הם מאוד מאחדים. אבל אני חושב שבכל זאת, בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים לאחור, ניתן לומר בזהירות שהתפתחות של שתי המדינות אחרי התפרקות של ברית המועצות הייתה מאוד שונה, והשוני הזה כנראה ניבא את מה שאנחנו רואים נגיד בעשור האחרון. ההשפעה של כלכלה, הייתי אומר אפילו תרבות כלכלית מערבית על אוקראינה, מאז שהפכה לעצמאית ועד היום, הייתה לאין שיעור, כאילו ממש הרבה יותר משמעותית מאשר השפעה של אותה תרבות כלכלית מערבית על רוסיה. ברוסיה הכל נבנה סביב הפקה ומחירה של משאבי טבע, ולא יעזור כלום. באוקראינה לעומת זאת יש הרבה פחות משאבי טבע, ורמת ההשכלה הייתה דווקא מאוד סבירה, ותרבות ההשכלה הייתה מאוד סבירה, וזו מדינה שבכל זאת יש לה איזשהו רקע היסטורי, למרות השליטה של רוסיה, של גם של קשר לאירופה. ולכן, שם ההשקעות הזרות השפיעו הרבה יותר מאשר לרוסיה, ולכן זה חדר גם לפוליטיקה. זאת אומרת, הרצון הזה לכל הפחות, למדיניות חוץ מאוזנת, בין המערב לבין רוסיה, הפך לאיזשהו, הייתי אומר, מיינסטרים, לממש מוסכמה בתוך החברה האוקראינית, עם כל הכבוד ועם כל הקשר לרוסים. לרוסים היה קשה עם זה, במיוחד תחת פוטין, ואז בעצם ב-2004, מה שקרה לגרסתו של פוטין, שניצח בבחירות מועמד פרו-רוסי, מבחינת האוקראינים הבחירות היו מזויפות וזה התגלה, ואז היה סבב בחירות חדש, ובהם ניצח מועמד פרו-מערבי מוצהר יושנקו.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
שלום, אני אופר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת, על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
דוקטור קורס, כשמסתכלים על ההתפרקות של בית המועצות לשעבר ועל ההיפרדות של אוקראינה מרוסיה בעצם, מה צריך לזכור? אוקראינה הייתה פעם מעצמה גרעינית, וזה במובנים מסוימים הבטיח לה עצמאות. ואז היא התפרקה מן הנשק הזה, למה?
היא התפרקה מהנשק הזה בתוך כל האווירה החיובית והאופטימית ששרה לאחר התפרקותה של ברית המועצות. וכך בעצם כל הנשק הגרעיני של ברית המועצות רוכז בידי רוסיה. כל הרפובליקות לשעבר ויתרו על החזקה בנשק גרעיני. זה גם היה עניין בטיחותי, כולם עדיין זכרו את אסון צ'רנוביל שקרה בדיוק על גבול אוקראינה ובלרוס.
One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of
ההסכמה הייתה שכל הנשק הגרעיני יהיה בידי רוסיה, ולאף אחד לא היה חשש אמיתי, כי גם רוסיה הרי זהירה שהיא בדרך להיות דמוקרטית ולמעשה חלק מהעולם המערבי. בגדול. אז בשביל מה בעצם צריך נשק? הרי דיברו על סוף ההיסטוריה, כי המחשבה הייתה שזהו, המערב והדמוקרטיה ניצחו בקנה מידה עולמי. אז בשביל מה בעצם לרפובליקה קטנה כל הסיבוך הזה של ההחזקה? נשק גרעיני כל כך מורכב, מסוכן ויקר להחזקה.
ואם הנשק הזה עדיין היה באוקראינה, אתה חושב שהיום היינו במצב אחר?
שאלה מעניינת, אני בדעה שנשק גרעיני של עצמו לאו דווקא מונע התנגשות צבאית קונבנציונלית, ולראיה הודו ופקיסטן. כמובן שנשק גרעיני מספק איזושהי ערובה מכיבוש, מה שנקרא מלא, כביכול. בהנחה שלוחצים על הכפתור, כן? אנחנו עד היום לא ראינו סיטואציה כזאת, אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה שמשטר של היטלר היה בהחלט לוחץ על הכפתור ב-45, אם היה לו, כן? וחוץ ממצבים כאלה, אנחנו עוד לא נתקלנו בסיטואציה שמדינה שמחזיקה נשק גרעיני, נמצאת על סף נניח כיבוש, איך היא תנהג. לכן אין ספק שנשק גרעיני היה מספק איזושהי מטריה נוספת, הוא אולי היה מקרר קצת, את השאיפות הרוסיות, בהנחה שיש שאיפות כאלה, כן, זה אמרי לא אומרים את זה, בפומבי, כן, להשתלט לגמרי על אוקראינה, אבל אם יש שאיפות כאלה, זה היה כן מצנן אותם קצת, אבל לא הייתי אומר שזו ערובה מלאה, כי עוד לא היינו בסיטואציה כזאת בהיסטוריה.
עד כמה הנושא הדתי הוא חשוב לרוסים? אנחנו מסתכלים על רוסיה ויודעים שהם כמובן אדוקים סביב האמונה האורתודוקסית, אבל עד כמה הדת והקשרים הדתיים הם חלק אינטגרלי מהקיום הרוסי?
יש פה שני פרדוקסים, שני דברים שמאוד מפתיעים ומבלבלים. מצד אחד, הבדיקה אמפירית בשטח מראה שרוסים לא מי יודע מה דתיים ברובם. הם רובם לא אנשים דתיים ממש. הפרדוקס השני, שהכנסייה האורתודוקסית עצמה, הכנסייה האורתודוקסית הרוסית עצמה, היא לא בדעה אחת במובנים האלה. זאת אומרת, הייתי אומר שיש שם אגפים הרבה יותר מתונים, פייסנים, והייתי אומר אפילו ליברליים במונחים של דת. ההנהגה היא כן מאוד מאוד נאו-אימפריאליסטית, הם מאוד מאוד בעד כל השאיפות האלה, מתוך התבססות על חזון דתי, אידיאולוגי הזה של רוסיה הקדושה, רוסיה שהיא תביא את הגאולה לעולם, ממש ככה, זה מה שאומר הזרם הנצרות האורתודוקסי השמרנית, זאת אומרת, הגישה השמרנית שלו המקורית.
זאת אומרת, יש גישה כמעט משיחית במה שאנחנו רואים כרגע.
בתוך הזרם עצמו חד משמעית. זו דעת שאומרת שיש משקל מאוד חשוב לכך שרוסיה תהיה מעצמה חזקה, ושתהיה מעצמה דתית כתנאי לגאולה של העולם, ממש ככה. זה מה שהגישה הזאת אמרה מלכתחילה. ויותר מזה, יש שם תפיסה בתוך הדעת, שאומרת שבעצם ההפך מהגאולה, כן? האנטי-קריסט, כן? השטן, או איך שלא נקרא לזה, כן, הוא יכול להגיע במקום המשיח, במידה ולא תהיה רוסיה או כל אימפריה נוצרית אורתודוקסית אחרת, כמו שהייתה אימפריה ביזנטית, ממש ככה. זאת אומרת, היא צריכה להיות גדולה, חזקה ודתית, כדי שלא יגיע האנטיקריסט. ההשפעה של התפיסות האלו, שהן דתיות במקורן, על תרבות פוליטית ממשית ברוסיה, היא אדירה. זה הפרדוקס. זאת אומרת, הם פחות דתיים, אבל התרבות הפוליטית עצמה מאוד מושפעת מזה. זאת אומרת, התפיסה הזאת, אנחנו חייבים להיות אימפריה, כי אנחנו, במונחים של יהודים, כן, אור לגויים, ממש ככה. וזו הסיבה מדוע אף, כמעט אף פעם, הזרם הליברלי במחשבה פוליטית רוסית כמעט אף פעם לא ניצח, למרות שהוא תמיד היה קיים, הוא תמיד ניסה לטעון רוסיה היא בסך הכל עוד מדינה מערבית אירופאית. ההתפתחות שלנו הייתה כמו של מדינות אירופה, היינו צריכים להיות ואנחנו צריכים להיות שם.
דוקטור דימה קורס, נדמה ששוב תחושה של משיחיות והצלת העולם וגאולה מניעים את הגלגלים של המלחמה. תודה רבה לך.
תודה רבה ויום טוב.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס הפיקה. על הסאונד ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.